הנישואין, עמוד 59, כמוהם כאיחוד שיסודו בברית. מתייחדים בתחושה עמוקה של נאמנות ואמון. אהבה אירוטית בתור רגש אין לה לא יציבות ולא התמדה. ביסודה היא חוויה של השתוללות יצרים שהיא מעצם טבעה הרעית בלבד. התשוקה לגיוון ולשינוי אינה מעצם מהותה. המאהב אותו דון ג'ואן מקפץ בהתלהבות מעשי האהבים אחד למשנהו, מונע בידי כוח בלתי נשלט. הוא חייב לוותר על אהבה אחת כדי שיוכל ליהנות מאחרת. הוא רוצה היה לחוות בבת אחת את כל חוויות אהבה כולן ולגום בטירוף את גביע תענוגות עד תומו. היציבות והשגרה מערערות את יסוד מהותו של הארוס. השאיפה המטורפת ליהנות מכל התענוגות בני החלוף דוחפת את הארוס אל דרך ההתרגשות וההרפתקאות. הארוס איננו מכיר את הישנות, תותר אחר צורות חדשות של יופי, בנים חדשות, חיוכים חדשים ותאוות חדשות, הוא מתרגש מן החדש ובז לישן. מהבחינה הזאת יש פה איזה אש, אש גדולה. שאלה מה עושים איתה? יש אנשים שעודים לה להשתולל, אז היא מסוכנת מאוד משהו, היינו רק לפני שנה וחצי, ביערות הכרמל. ומצד אחר אש זה דבר בסיסי. שאלה אם היא מצליחים לשלוט בה, אם היא יציבה, אם היא משהו קבוע, אם היא לא איזה משתוללת. ופה הוא אומר שאם האהבה ללא הניסויים, ללא הברית, היא חולפת. היא לא רק חולפת, היא גם... היא מאוד הרעית. זאת אומרת, היכולת שלנו לקדש את אותה אהבה ואותה תשוקה נובעים מאותה מחויבות, מאותו חיבור, מאותה ברית. אני לא זוכר, הזכרתי לגבי זה שיש באדם שתי סוגי כוחות, כוח שרוצה כל הזמן לכבוש, דיברנו על זה? כן? אז יש באדם כוח שרוצה כל הזמן לכבוש, והעניין מהכיבוש, שאדם רעב מאוד אחרי צום, נכון? פותח את המקרר ובטוח שיכול לגמור את כל תכולת המקרר מהמגירה העליונה עם מוצרי החלב דרך המגירה האמצעית עם כל הפסטות וכו', עד למגירה התחתונה של הירקות. הכל הוא יכול לגמור, הוא עכשיו רעב, נכון? בפועל אגב, כמובן הוא יאכל קצת פסטה והבטן שלו תרגע, אבל הוא חושב שהוא רוצה שהוא יכול לגמור הכל, ורעב זה איזה רצון מסוים לאכול, אין הנאה מהתוצאה. זאת אומרת, אתה יודע שאוכל בעידון ובנועם ומתוך התחברות הוא נהנה מהתוצאה שהוא אכל, לא רק מזה שהוא טרף. זה ההבדל בין ג'אק פוד לבין האכילה המסודרת. לכן התורה כל כך מקפידה גם על ברכה, לא אכן, אחת הסיבות, גם על ברכה, גם על לאכול בישיבה, כן, לא לאכול בשוק וכו'. אז כל הדברים האלה הם גורמים על האכילה וכו' להיות הנאה מהתוצאה ולא מהפעולה. וגם כאן אדם יכול להתייחס לתשוקה המינית שלו כרצון ליהנות רק מהמעשה. מהבחינה הזאת הוא רוצה כל הזמן להשיג ולהשיג ולהשיג, ושום דבר לא מספק אותו. כל פעם שהוא קבע שזה פסגה מסוימת, אז הוא זה לא מספק אותו, כי הוא לא נהנה מהתוצאה. לעומת זאת, המגמה של האדם זה להגיע למקום שבו הוא נהנה מהתוצאה, מעצם החיבור. זה לא הנאה פחותה, להפך, זה הנאה גדולה יותר אפילו, כן? כי הנאה יותר שלמה, יותר מלאה, יותר ממלאת את האדם, פחות טומנת בחובה ריקנות. אני סיפרתי לכם, נכון? לאותו אחד מהצבא שסיפר לי, הוא אמר לי שכל פעם, בחור קיבוץ, זה קיבוץ בערבה, הוא אמר לי שכל פעם שנמצא עם מישהי, אז אחרי שהם גומרים לעשות מה שהם עושים, הוא מרגיש איזו דחייה, היא מגילה אותו. זה ברור למה, כי מבחינתו כל הרצון זה רק עוד פעם להתקדם, לכבוש, לעשות, אין לו הנאה מהמצב, מהתוצאה שהוא הגיע לו. הנישואים עצמם גורמים לאדם לעצור, גורמים לאדם, בוא תשב, אל תאכל ג'אנק פוד, תשב בנחת, תפתח צלחת, תאכל, תחכה, תכין לך סלט, תשים מלח, תשים שבע, כן. תחשבו על שני בני אדם. בן אדם אחד בא אחרי צום, פותח את המקרר, מתחיל לאכול זה. למה אתה אוכל קר, נכון? אחד הלקחים שאתם שומעים מהוריכם, עם בעיקר מהצד הנשי, שלא, לא יוצא לכם. למה אתה אוכל קר, נכון? מה זה אוכל קר, נכון? אתה בא, מוציא איזה משהו, נכניס, זה שניצל קר. לא, יושב, מחמם את זה. נותן לך מים קרים ליד זה, שם ליד זה ירקות חתוכים, זה אחרת. אני אומר את זה לא, כקדושה, זה אכילה קדושה. זה אותו דבר פה במובן הזה. הניסויים הטעונים במשימה של גאולת החוויה האירוטית מנסים לשחרר חוויה זו משגנותיו של האירוס ומגחמותיה של החושניות. מטרתן ללמד את האדם למצוא אהבה ביציבות ובהמשכיות. זאת אומרת, המטרה של הניסויים זה לא שאתה תמצא מישהי שכל התשוקות וכל הדברים האלה יבואו לביטוי ותמיד כל הזמן זה יהיה קיים שם וכולי. המטרה של הניסויים זה לבוא ולשלוט, לשלוט בזה. זאת אומרת, כל הדברים האלה קיימים אבל אתה שולט בהם. ולכן יש לפעמים אדם מסוים גם אם פתאום עולה אותו אירוס עולה ועולים כל מיני דברים אחרים כלפי, כלפי בריאות אחרות, אז הוא שולט בזה, הוא לא נשלט על ידי זה. כן? ספר החינוך כותב, הזכרתי לכם את זה בעבר, שאין, לא לוקים עליו, על, עליו שלא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הוא מביא לזה כמה נימוקים. אחד הנימוקים, זה לא תלוי באדם. מה שתלוי באדם זה לא השאלה אם פתאום עולה בו איזה עירור של לא טוב מכל מיני סיבות שאין. מה שתלוי באדם זה מה הוא עושה עם זה אחר כך. זה מה שתלוי בו. כן? ככל שאדם, דיברתי אתכם על זה, נכון? על הפילים הלבנים? לא יכול להיות שלא.
כן, אדם שחשב על פילים
לבנים. נכון, ככל שאדם ינסה יותר להתווכח ולהתמודד עם העירורים האלה ולכרוס על עצמו, אז רק זה עוד יותר יהיה לו קשה להתמודד עם זה. זה כמו אדם, אמרתי לכם, אם אני אבוא ומבקש ממכם בדקה הקרובה שכל אחד יעשה מאמץ מאוד 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 גדול לא לחשוב על פילים לבנים. מה שאני מבקש, תעשו מאמץ שכל אחד פה ישתדל דקה אחת, בסך הכל דקה, לא לחשוב על פילים לבנים. זה הכל. 60 שניות, לנסות להתמקד, לא לחשוב על פילים לבנים. אתם לא מסוגלים לעשות את זה. אתם לא מסוגלים לחשוב על פילים לבנים. היחידי שיצליח פה, זה יהיה אדם שיסתכל עליי ויצפצף עליי. יגיד לי, לא אכפת לי לחשוב על פילים לבנים. הוא היחידי שיכול להיות שלא לחשוב על פילים לבנים. גם הוא, אני לא יודע, אולי, בכל זאת. זאת אומרת, מה שהתורה אומרת, היא לא מנסה לבוא ולכבוש את היצרים ולבוא ולהשתלט עליהם. אנחנו לא מסוגלים לזה. אנחנו מנסים לקדש אותם, לתקן אותם, לתעל אותם. במיוחד, במיוחד לקדש אותם. ולכן גם אם אירועים מסוימים עולים, זה לא משנה. מה שמשנה זה מה אתה עושה עם זה. אני אומר את זה במיוחד לכם, שאתם עוד רווקים, זה קצת, המצב שלכם דומה קצת לאותו תיאור שתיארתי. אדם שרעב ונמצא בזה, ורואה את הפריזר ומקרר מלא ורוצה לאכול הכל. אתם צריכים לזכור שלמרות שאדם מאוד מאוד רעב, הוא לא צריך לאכול הכל, הוא צריך לאכול משהו מסוים ולקדש, ויהיה לו עונג רב מאוד, למרות שהוא עכשיו באמצע צום, יהיה לו עונג רב ולאכול מרק טוב עם שקדי מרק, או עם מטריות, אני לא יודע מה, אני לא רוצה סתם מזה, אבל היכולת של האדם לתעל ולא להישלט על ידי היצרים שלו. החברה המערבית, אחד החולים הנוראים ביותר שלה, זה שכמו שהרב שח אמר, למה שהם קוראים אהבה אנחנו קוראים קראת, אז אני אנסח את זה במובן שלמה שהם קוראים אהבה, אנחנו קוראים השתעבדות ליצרים. השתעבדות ליצרים. אתה נשלט בידי היצרים שלך ולא אתה שולט על היצרים ומתעל אותם. וזה עצוב, זה פשוט עצוב. זה לא מכעיס, זה לא מרגיז. זה גם לא מחלוקת, זה פשוט עצוב. וזה תרבות כללית שכל הזמן מה אומרת למה לא, ולמה לא, ולהתחדש, ואיזה יופי, וזה בסדר, וזה... זה תרבות כללית, זה חשיבה כללית, שלא מבינה שהאדם אמור לתעל את הכוחות שלו, ולא הכוחות שלו אמורים לתעל אותו. הניסויים הטעונים במשימה של גאולת החוויה האירוטית מנסים לשחרר חוויה זו משגיונותיו של הארס ומכחמותיה של החושניות. מטרתם ללמד את האדם למצוא אהבה ביציבות ובהמשכיות. ביסודם אמורים הניסויים לגאול את מערכת היחסים שבינו לבינה מן החושני ומן העולל, ולהופכם לחוויה מוסרית. שעוצמתה אינה קטנה בשל היותה חוזרת על עצמה. כן, זאת אומרת, ברגע שזה קיים, ברגע שהאדם נהנה לא מהכיבוש, אלא מהתוצאה, אז זה שזה חוזר על עצמו זה רק יותר טוב. כי התוצאות יותר יפות, יותר טובות, יותר מרוממות וגם יותר מהנגות. בעוד שהקטגוריה המרכזית של איש החושים היא בת חלוף ורגעית, זו של איש המידות עניינה בפעולה מתמשכת. שימו לב, הוא מדבר פה על מוסריות. הוא אומר, אדם צריך שמח את היחסים שלו עם אשתו תהיה מוסרית. ומה זה מוסרית? כן? מוסרית זה לא שהוא לא יעליב אותה. זה גם, זה ודאי. מוסרית זה שהם, שניהם התנהלו נכון ביחס ליצרים ולכוחות שלהם. זה דבר מוסרי. אנחנו רגילים להתייחס לדבר מוסרי רק בין אדם לחברו. יש בהקשר אחר, סתם סיפרתי לכם לרב ליכטנשטיין שפעם כשהוא היה משחק כדורסל, פעם משחק עם חבר'ה, ואז הוא הפסיק באמצע את המשחק, הוא אומר שלא מוכן לשחק איתם כי הם משחקים לא מוסרי. אז אמרו לו, בסדר, מה, לא עשינו את המדי פאולים, וגם הרב גם קצת עשה. אז הוא אמר, לא דיברתי על זה, דיברתי על זה שאתם לא יורדים להגנה, אתם לא מתאמצים מספיק. אתה יודע, כשמשחק צריך להתאמץ. אתם לא יורדים להגנה, אתם לא מתאמצים. אתם לא מתאמצים, אתם לא משחקים מוסרי. זה נכון, שאם אדם תוך כדי משחק גם בועט במישהו, אז הוא גם לא מוסרי. אבל המוסר שאנחנו דורשים ממנו הוא מוסר יותר עמוק וגבוה. אהבה בזיקתה על הנישואים כבר איננה תגובה אינסטינקטיבית של לב מתרגש ממפגשו הפתאומי והמדהים עם היופי, אלא חוויה מודעת לעצמה והנענית לקריאה מוסרית מעל טבעית. תגובה לאתגר עצום הגדוש ברעיונות מוסריים. אהבה כשהיא צומחת מתוך מודעות קיומית מוסרית אינה ניזונת מלאהבת התשוקה, אלא מעוצמתה של הנורמה האלוקית, אשר הגשמתה החוזרת ונשנית מעוררת בכל פעם מחדש את חוסנה ואת כוחה. זאת אומרת, לא רק שהברית הזאת לא גורמת לעייפות החומר ולכל מיני דברים כאלה, אלא להפך, היא מזינה את הקשר. היא מזינה את הקשר, כי הקשר הפיזי בין בני הזוג מפסיק להיות רק פורקן חושים ואיזו אהבה מסוימת. זה הופך להיות משהו הרבה יותר עמוק. אותו חיבור בין בני זוג הוא משהו עמוק ויציב, זה חיבור שלהם, הם רוצים להיות מחוברים אחד לשני. הם לא עושים את זה סתם מתוך איזו תשוקה לפורקן יצרי. הוא אומר, זה מזין. זה לא רק שזה לא מתנגד, זה מזין את אותו עונג ואותה אהבה ואותה התחברות וגם את אותו אירוס שהוא מדבר עליו. השותפים בברית הנישואים המחקים את האלוקים אשר ברא את העולם, כן, אלמלא מקרא כתוב אפשר לומר, מחקים את האלוקים שברא את העולם. בני הזוג מחקים אלוקים שברא את העולם. כדי לדאוג לו ולטפחו מרחיבים את גבולות חיים ושותפים כדי לכלול בתוכם את צאצאיהם. וזה השלב הבא כמובן, בכך שהם מבקשים לאהוב מישהו שטרם בא לעולם. הרי הם קוראים תיגר על עוצמתם של השינויים והתנודות שבתשוקה. התנודות שבתשוקה כבר פחות חשובות, כי הם מעל זה, הם שולטים, הם לא מגיבים, הם לא אוהבים ילד כי הוא חמוד, הם אוהבים ילד עוד לפני שהוא נולד, הם אוהבים אותו כי הם רוצים לתרום ולתת עוד לפני שהוא נולד. הוא נולד, הם יאהבו אותו בעזרת השם מאוד מאוד, אבל האהבה פה לא קשורה, היא לא מגיבה למציאות, היא יוזמת. אדם אמור ליזום, לא להגיב. זה נכון תמיד. הכמיהה המוסרית לברוא ולחלוק את קיומך עם מישהו שעדיין אינך יכול להכירו גואה את רדיפת התענוגות והנהנתנות, משהיא מפיחה בה משמעות נורמטיבית ערכית, וכך מעניקה לפן חדש את פן האמונה. היות אמונותינו נצחית באלוקים, אמונה שאינה ניתנת להגיוניות, רציונליזציה, היא פרדוקסלית, כמוה פרדוקסלית גם האמונה הזמנית שנותנים זה בזה הגבר והאישה מתאחדים בנישואים. מהלך ההיסטוריה איננו מאשר את אמונותינו הדתית האיתנה, באותו אופן מכחישה הפסיכולוגיה התועלתנית את דבר קיומו של יסוד האמונה המוסרית הנישואין. אותה ברית היא מנוגדת להיגיון, גם הברית שבינינו בין הקדוש ברוך הוא וגם הברית שבין איש ואישה. מה אתה שם את כל קלפיך אצלה? מה אתה יודע מה יהיה? הכל הרעי. עוד שנה, שנתיים, אם היה סלחה ממנה, אם היה סלחה ממך, תמשיכו הלאה. זה משהו זמני. זה תחנת ביניים נחמדה. אך הפסיכולוגיה אומרת, 4 שנים נותנת הפסיכולוגיה התשוקה להיעלם. והם צודקים. הם צודקים. אם אין את אותה מוסריות. אם אין את המוסריות, הם צודקים. אם כל הדלק שלנו, כל הדלק הוא הדלק של האירוס, אז הם צודקים. אבל הדלק שלנו הוא אחר. הדלק שלנו זה הברית, והקשר העמוק, והאהבה העמוקה, והחיבור העמוק. ושם הם טועים בגדול. הם מאבדים כל כך הרבה דברים מדהימים בגלל הדבר הזה. הניסויים כאמור הם אכן ברית. כאשר תיאר הנביא הושע את ברית העולם שבין אלוקים לישראל ולים נלבות ולא עתות, הוא הכריז את כנסת ישראל לארוסתו הנצחית של אלוקים באמונה ובצדק. הרסתיך לי לעולם והרסתיך לי בצדק ומשון וחסד וברחמים, הרסתיך לי באמונה וידעת את השם. רעיון זה בדבר המחויבות המוחלטת מוצא את ביטויו בהלכה. כל תנאי הפותר את הבעל מחובה מן החובות הכלולות במעשה הקידושין בטל אם עניינו איננו בדבר של ממון, אלא בחובת האישות כגון מצוות עונה. זאת אומרת, אין נישואים בלי מחויבות מוחלטת הדדית נפשית. ולכן, בעל שאומר, אני מוכן להתחתן איתך בתנאי שאני חייב לתת לך ככה וככה או ככה וככה, סבבה, בסדר, זה לא מהותי. אבל בעל שאומר, אנחנו מתחתנים, אבל אני פטור ממצוות עונה, זה לא נישואים. זה לא ניסיון. אין דבר כזה. כל חובות שקשורות לברית, זה כמו שאני אגיד, אני קוראת ברית, אבל אין ברית. אני עושה חוזה, אבל אין חוזה. זה מהותו של ברית. זה מהותו של ברית. זה מהותו של אמון, שהוא מוחלט, הוא מלא, הוא מעבר להיגיון. ופה תראו איזה איך הרב סובד שכל הזמן לאורך כל הדרך אומר רעיונות, אבל כל הזמן שם את רגליו, רגל אחת בתנ"ך ורגל שנייה בהלכה. גם פה לא אומר סתם סברות, הוא מראה, הוא מאגן את זה טוב. כן,
למה לדמות לרוסין ולא לנישואין?
אירוסין זה הקשר המשפטי, טקסי. נישואין זה הקשר הקיומי. הקידושין, אירוסין, זה פעולה שתלויה בדעתו של האדם, לא במציאות. לכן היא כל כך חזקה. זאת קביעה של האדם, אנחנו נהיה ביחד. וזה האדם קובע, זה לא המציאות. זה הברית. הברית היא בקידושין, לא בנישואין. הנישואין, הזכרנו את זה, הנישואין, האנשים הם שחקנים. מה שיוצר את הנישואים זה המציאות. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה האירוסין, זה הקידושין. זה הפעולה שבני הזוג מחליטים עליה ויוצרים אותה ועושים אותה. בסדר? עוד שאלות? טוב. טוב. תודה לגבי שזה יהיה מהדלום.